שלום וברכה, אנחנו ממשיכים היום בסדרה שלנו בהלכות שביעית, והיום נעסוק בדיני הזמירה בשביעית. בפרשת בהר, ויקרא פרק כ"ה פסוק ד', אנחנו קוראים, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. מלאכת הזמירה, כמו שדיברנו בעבר, היא מלאכה שאיסורה מדאורייתא, כמו שראינו כרגע בפסוק שלפנינו. בפשטות בתורה מלאכת הזמירה נאמרה רק על הכרם, וכרמך לא תזמור. והשאלה היא שבה נפתח את השיעור, האם מלאכת הזמירה שייכת גם באילנות אחרים, או שמא עניינה בכרם בלבד, ובשאר האילנות האיסור של הזמירה הוא מדרבנן בלבד. בהמשך השיעור נציע חלוקה בין סוגי זמירה שונים, איזה זמירה אסורה ואיזו זמירה מותרת, ונסיים את השיעור עם כמה נקודות מעשיות בנוגע לגידול דשא, או סליחה, לכיסוח דשא בשמיטה, בנוגע לקטיפת פרחים, בנוגע לזמירה בשביל עצים, וכן הלאה, כמה נקודות שהן יותר הלכה למעשה. אבל נתחיל באמת מהשאלה הראשונה. האם איסור הזמירה נכון רק בכרם, כמו שכתוב בפסוק, כרמך לא תזמור, או שאיסור הזמירה שייך גם באילנות אחרים? הרמב״ם הלכות שמיטה ויובל, פרק א' הלכה ב', פוסק, אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה, ואחד הכרם ואחד שאר האילנות. לכאורה, ספתי הרמב״ם ברור מלאלו שאיסור הזמירה שמוזכר בהלכה נוהג בצורה שווה בכרם ובשאר האילנות, ואין לחלק בין סוגי האילנות השונים. בהלכה ג' מסביר לנו רמב״ם את היסוד של מלאכת הזמירה. וזמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה. הזמירה היא בעצם תולדה של איסור הזריעה. כאשר אדם גוזז את הענפים, זומר את הענפים של הגפן, הוא קוצץ את ענפים של העץ, הוא בעצם מאפשר צמיחה מחודשת של ענפים חדשים, ובכך בעצם יש עזרה להצמחת הצמח, שהיא נקראת מלאכת הזריעה. אז גם למדנו כאן ברמב״ם את היסוד של מלאכת הזמירה, שהיא בעצם מסוג של זריעה, וגם ראינו שלדעת הרמב״ם מדובר על כרם ועל שאר אילנות, ואין חילוק בין הדברים. ההלכה הזאת ברמב״ם שאין חילוק בין האילנות השונים ומקבלת חיזוק מהלכה נוספת בפרק שלנו, פרק א' הלכה ט"ו, שם פוסק הרמב״ם בעקבות המשנה במסכת שביעית, ומותר למרס באורס בשביעית אבל לא יקסח. מה הכוונה למרס? אז האור שמח מסביר, מירוס הוא תולדה דה השקעה. מירוס הוא סוג של השקעה, שימת מים על האורז, וזה אסור מדבריהם. אבל כיסוח, אומר האור שמח, הוא זמירה מפורשת בקרה ולכן אסורה. הכיסוח היא בעצם מלאכה שאסורה מדאורייתא, זו אותה הזמירה שראינו בכרם. גם האורז כנראה שמכסחים את הצמחים שלו בשביל שהוא יגדל יותר טוב, ולכן יש כאן איסור דאורייתא. כך מבין גם מרן, הרב קוק זצ"ל בשבת הארץ, על ההלכה הזאת, פרק א', הלכה ט"ו, אבל לכסח אסור אפילו למוצאי שביעית, אפילו ימותו הזרעים על מידי מניעת הכיסוח ולא יצמח. זה דהיינו, גם אם מניעת הכיסוח תזיק לצמח, היתר של עוקום ואילנה שראינו בעבר לא שייך במלאכת הכיסוח, מכיוון שהיא מלאכה שאסורה מן התורה. וכך כותב מרן הרב זצ"ל, משום שהכיסוח הוא הזימור האמור בתורה, ואי אפשר להתיר אותו במקום הפסד. לא תזמור, מתרגמינן, לא תקסח. וממילא, גם בפרק א' הלכת ט"ו עולה מדברי הרמב״ם שזמירה אסורה בכל האילנות מדאורייתא, וכך פוסק הרב קוק והאור שמח כמו שראינו. בהמשך נראה שגם העיגלי טל הלך בדרך הזו. מי שחולק על שיירת האחרונים הנ"ל זה החזון איש. החזון איש בהלכות שמיטה סימן כ' סעיף קטן כ"ו, טוען שגם לדעת הרמב״ם הזמירה אסורה מדאורייתא אך ורק בכרם. כיצד החזון איש יסביר את דברי הרמב״ם שקראנו זה עתה בפרק א' הלכה ב', שם הרמב״ם כותב בפירוש אחד הכרם ואחד שאר האילנות? החזון איש מסביר בצורה מאוד פשוטה, לשון הרמב״ם שם אינו לוקה מן התורה על הזריעה או על הזמירה, על הקצירה או על הבצירה, ואחד הכרם ואחד שאר אילנות. אומר החזוני שאחד הכרם ואחד שאר אילנות מדבר על הבצירה ולא על הקצירה. גם בצירה, בצירה כידוע זה מלאכת כתיפת הפירות של הכרם, את הענבים בוצרים, אבל אומר רמב״ם זה שהתורה נקטה בלשון בצירה, אין כוונתה שרק בכרם שייך האיסור של בצירה, אלא זה נכון בכרם ובשאר האילנות. אבל לגבי הקצירה, הרמב״ם, לגבי הזמירה, סליחה, הרמב״ם לא אמר שום דבר. בעצם לדעת החזוני שמשפט המסכם כאן ברמב״ם לא נסוב על ההלכה כולה, אלא רק על המלאכה שנאמרה לפניו, והיא מלאכת הבצירה. ולכן אומר החזון איש, אין איסור מדאורייתא בשאר אילנות, מה שכתוב בפרק א' הלכת את ו' לגבי כיסוח האורז, כנראה שזה איסור רק מדרבנן. מה המקור של דברי החזון איש לשיטה הזו? למה הוא ככה מקופף מעט את הרמב״ם בשביל להסביר שזמירה בשאר אילנות היא לא איסור מדאורייתא, ומה הסברה בכך? שתי שאלות שצריכות להעסיק אותנו. כאשר אחרון מחדש כזו סברה, ששוב פעם היא לא פשט הרמב״ם, כנראה שיש לו מקור טוב וכנראה שיש לו סברה טובה. ואכן החזון איש שם באותו קטע מביא גם מקור לדבריו וגם סברה. המקור במסכת מועד קטן, דף ג' עמוד א', סוגיה שעסקנו בה רבות, שם הסוגיה דנה על מלאכות דאורייתא ומדרבנן, שואלת הגמרא מניין שאין מקרסמים ואין מזרדים ואין מפסגין באילן. מה הכוונה בכל המלאכות האלה? מקרסמין, מסביר רש"י, היינו זימור, אלא שכרסום שייך באילנות. מקרסמין הכוונה, מורידים את הענפים מן האילן, אז לא קוראים לזה זימור כי זה לא בקרם, בשאר אילנות אומר רש"י קוראים לזה כרסום. מזרדים, מסביר רש"י, מחתך ענפים יבשים ולחים, לפי שיש לאילן ענפים יותר מדי. אז אנחנו רואים שעניין כל המלאכות האלה, כרסום, זירות וגם פיסוג, עניינם להוריד ענפים מיותרים שמפריעים לצמיחת האילן, ובעצם אומר רש"י יש כאן זמירה רק בשאר אילנות. ומה אומרת הגמרא על המלאכות הללו? מניין שאין מקרסמים ואין מזרדים ואין מפסגים? באילן תלמוד לומר, שדך לא כרמך לא. לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבקרבך. שואלת הגמרא, האם האיסור הזה מדאורייתא? ומשיבה, מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. אז מפורש בדברי הגמרא שכל המלאכות הללו, כרסום, זירות ופיסוג, איסורם מדרבנן בלבד ולא מדאורייתא. ממילא, על פי ביאור רש"י שכרסום היינו זימור, אלא שכרסום שייך בשאר אילנות, יוצא שאיסור הזמירה בשאר אילנות הוא מדרבנן בלבד. אז הדברים נכונים בוודאי בשיטת רש"י, אך מדוע גם הרמב״ם סובר כך? אז לצורך כך מביא החזון איש את פירוש הרמב״ם למשנה במסכת שביעית, פרק ב' משנה ג'. המשנה שם מדברת על מלאכות, אותם המלאכות שדיברה עליהם הגמרא במסכת מועד קטן. מסקלין עד ראש השנה, מקרסמין, מזרדין, מפסלין עד ראש השנה. מדובר במשנה שם על תוספת שביעית, ובעצם המלאכות הללו, כרסום, זירות ופיסול, מותרות עד כניסת השביעית. מסביר הרמב״ם, מקרסמין, קורטים השיבולים ביד ומשאירים התבן, ומזרדין, קריטת הזרדין המתפשטים מן האילנות. אז לכאורה זהוד, זה קריטת הזרדים המתפשטים מן האילנות, זה ממש אותה מלאכה שעושים בזמירה. זומרים את הענפים של הגפן, שאת הזמורות של הגפן שמתפשטות מהגפן. אז לכאורה זירות זה כמו זימור רק בשאר אילנות. אז אם כן, הרמב״ם מסכים בפירושו של רש"י, ויוצא שגם לדעת הרמב״ם, על פי הגמרא במועד קטן, מוכרחים לומר שהזימור בשאר האילנות הוא מדרבנן בלבד. אז ראינו שיש מקור לדברי החזון איש, עוד מעט נפקפק על המקור הזה בדברי הרמב״ם ונערער אותו מעט, אבל על כל פנים, מה הסברה של החזון איש? אז החזון איש כותב את סברתו בצורה הבא. וכך הוא כותב, הזימור של שאר אילנות חלוק מזימור גפן מצד טיב עבודתו. יש הבדל באיכות הזימור בין גפן לבין שאר האילנות. ובאמת דברי החזון איש נכונים גם מבחינה חקלאית. כך, אני לא חקלאי גדול, אבל כך כתוב בכל הספרים, וכך גם קצת דיברתי עם חקלאים שמתעסקים בתחום והם אכן אישרו את הדברים. בגפן הזימור הוא חלק מהותי מגידול הגפן. גפן שלא זומרים אותה, כל שנה לא מסדרים את הענפים שלה ודואגים לצימוח של ענפים חדשים ולכמות מסוימת של ענפים, הפירות שלה ייצאו לא טובים. כשיש עודף של זמורות בגפן, אז הכוח שיש לגפן והאנרגיות והמינרלים שיש לה מתחלקים על פני יותר פירות, והפירות יוצאים פחות איכותיים. ולכן צריך חובה לזמור את הגפן. לעומת זאת בשאר אילנות, אמנם זה מועיל קצת לאילן, אבל הדבר לא קריטי ולא משמעותי כמו בגפן. האילן נוסף שדומה בהתנהגות הזו לגפן זה הקיווי. גם הקיווי הוא עובד באותה צורה פחות או יותר של הגפן, וגם בו אם לא זומרים בצורה מסוימת את הזמורות, אז הפירות ייצאו לא טובים. ולכן צודק החזון איש בסברתו שטיב הזימור בגפן שונה מזימור בשאר האילנות. ולכן הסברה של החזון איש לחלק, ראינו שיש לה מקור בגמרא במועד קטן, בוודאי שזו הייתה שיטת רשי שמדבר שם על זימור בשאר אילנות, ופשט דברי הגמרא זה שהוא מדרבנן. האם זו גם שיטת הרמב״ם? אז החזון איש הביא את פירוש המשניות בפרק ב' משנה ג', שם הרמב״ם כתב שמזרדים זה כריתת הזרדים. האיגלי טל ומלאכת זורע באות ד' חלק על ההבנה הזאת של החזון איש, והוא חילק בתוך דברי הרמב״ם בין שני סוגים שונים של זמירה. בכמה משניות אחרות הרמב״ם מתייחס לאיסור זמירה, אבל שם מציין הרמב״ם בפירוש שמדובר על איסור זמירה שדומה לזמירה בקרב. מסכת שביעית פרק ד' משנה ה', אומרת המשנה, אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית מפני שהיא עבודה. אז יש איסור לקצוץ את בתולת השקמה. שקמה זה עץ, כשהוא קטן נקרא בתולת השקמה, וכשקוצצים אותו זה נחשב עבודה. מסביר שם הרמב"ם בפירוש המשנה, שקמה אל גמיז והוא מין תאנים, קוצצים את האילן בגובה ידוע, ויהיה בזה תיקון האילן כמו הזמירה לכרם. אומר הרמב"ם, מה זה בעצם הקציצה של בתולת השקמה? קציצה בגובה ידוע, זאת אומרת זו מלאכה מסוימת, שיש מקום מסוים שבו צריך לעשות אותה, והיא מועילה לאילן כמו שהזימור מועיל לכרם. אותו דבר במשנה בכלאיים, פרק ב' משנה ה', שם מדובר על כיסוח, האם מותר לכסח בכלאיים, זה נחשב מלאכה או לא. אומר הרמב״ם, כיסוח הוא כריתת הזמורות היוצאים מן הצמח, שאין לצמח צורך בהן, כזמירת הכרם. תרגום לא תזמור, לא תכסח. גם במשנה בכלאיים, הכיסוח הוא חלק מעבודת האילן, וכך גם במשנה בשביעית פרק ד' משנה ה', והאיגלי טל מציע לחלק בין קציצת ענפים שמטרתה להצמיח את האילן, שהיא נעשית בצורה מסוימת כמו שהרמב"ם מסביר לגבי בתולת השקמה, לבין קציצת ענפים בגלל שהם יבשים, ולא כבסיס להצמחת ענפים חדשים. ולכן כשהרמב"ם מדבר על מזרטין, שזה כריתת הזרדין המתפשטים מן האילנות, הוא לא אומר שהכריתה הזאת מיטיבה את גידול האילן, אלא שם מדובר על כריתת ענפים שאולי מפריעים לעבור בדרך, אולי סתם נראים לא טוב, אולי סתם מעמיסים על העץ, אבל המטרה היא לא להצמיח ענפים חדשים מתחת הענפים שנקצצים. ולכן המלאכה הזאת אסורה רק מדרבנן, זה הכרסום, הזירוד והפיסול. לעומת זאת, כיסוח, קציצה וזמירה הם חתיכות של הענפים בשביל להצמיח ענפים חדשים, ולכן איסורם יהיה מדאורייתא. כך טוען האיגלי טל בסימן דלת. וממילא החילוק שצריך להיות הוא לא בין גפן לבין שאר אילנות, אלא בין שני סוגים של זמירה. בין זמירה של כל מטרתה היא להצמיח ולגדל את האילן, לבין זמירה שיש לה מטרות אחרות, ובהמשך דברינו נראה חילוק דומה גם בדברי החזון איש בעצמו. אז אם נסכם את הנקודה הראשונה, באמת לדעת הרמב״ם, פשט הרמב״ם, וכך פסקו הרב קוק, האיגלי טל והאור שמח, הזמירה אסורה בכל האילנות, אבל דווקא זמירה שמטרתה להצמיח את האילן. לעומת זאת, שיטת החזון איש, שזמירה אסורה מדאורייתא רק בגפן, ובשאר האילנות איסורה מדרבנן. האם זמירה אסורה גם בזרעים? עד כאן דיברנו על אילנות, דיברנו על גפן ועל שאר האילנות. מה הדין בירקות? כן, דשא, לצורך העניין, מלפפונים, עגבניות, האם בהם זמיר פרחים, האם בהם זמירה אסורה או לא. נראה שנחלקו בזה האחרונים. האור שמח שהבאנו לאלה לגבי כיסוח האורז, כתב שאיסורו מדאורייתא. כיסוח הוא זמירה מפורשת בקרה, ולכן אסורה, מדובר שם על אורז, שהוא סוג של זרע. לעומתו, הנציב בעמק שאלה על פרשת באר, מחלק בין המלאכות שאסורות מדרבנן, של ניקוש וכיסוח שמופיעות גם כן בברייתא במועד קטן, לבין כיסוח של האילנות שהוא אסור בדאורייתא, והחילוק לדעת הנציב היא שהכיסוח שאסור מדרבנן הוא בזרעים. ולכן בעצם זמירה, אותה מלאכה שאסורה באילנות מדאורייתא, תהיה אסורה בזרעים רק מדרבנן. אז בזרעים יש עוד סברה לעכב, לומר שאיסור הוא רק מדרבנן, ומסתבר שהזמירה בה בשיח היא אולי קצת פחות תורמת לגידול מאשר הזמירה בעץ. אז עד כאן דיברנו באיזה מצבים הזמירה שייכת ובאיזה לא. עכשיו נציע כמה חילוקים בין סוגי זמירה שונים. הרב קוק בשבת הארץ בקונטרס אחרון סימן י' א' מחלק בין הזמירה הנהוגה היום. הזמירה הנהוגה היום, או לפחות בזמנו של הרב קוק, בקרמים היו מורידים את כל הזמורות של הקרם, נדמה לי שגם כך עושים היום כל שנה. ואז כל שנה היו גדלים ענפים חדשים, פירות חדשים ואיכותיים. אומר הרב קוק, זמירה כזו היא אסורה רק מדרבנן. המטרה של הזמירה הזו, מסביר הרב קוק, היא לא שייצאו פירות טובים יותר, אלא שהאילן ישרוד זמן רב יותר, שהוא יגדל במשך יותר שנים. אם דואגים לחידוש של ענפים שלו בכל שנה, הוא מחזיק מעמד יותר שנים, מאשר אם הוא צריך להסתמך על אותם ענפים שבהם הוא השתמש בשנה שעברה. ולכן אומר הרב קוק, א', לא מדובר כאן על זמירה דאורייתא, כי זמירה דאורייתא היא לא הורדת כל ענפי האילן, זה לפי הרב קוק מלאכת הפיסול, אלא זמירה היא הורדת קצת מהענפים, הוא כותב שם שזה דרכם של הערבים, בזמנו כך הם זברו, ומוסיף הרב קוק, מדובר כאן על מלאכה שהיא לעוקום אילנה, כי המטרה היא שהאילן יחזיק זמן רב של שנים, אז יש התלבטות אם זה נחשב לעוקום מאילנה או לא, כמו שראינו, יכול להיות שמלאכות שהן לעוקום מאילנה זה רק דבר שמונע מהעץ למות השנה, ובכל זאת הרב קוק משתמש בשתי הנקודות האלה בשביל להתיר לעשות את המלאכה הזאת אחרי היתר מכירה על ידי יהודים ולא על ידי גויים. אבל על כל פנים אנחנו רואים שיש כאן חילוק בין סוגים שונים של זמירה. מי שהציע חילוק יותר מעשי זה החזון איש. החזון איש בהלכות שביעית, כן, סימן י"ט, סעיפים י"ד עד ט"ו, מדבר על סיפור נורא מעניין שמופיע בגמרא במסכת סנהדרין. רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק אבו כעזלי לעבר שנה באסיה. אז שני החכמים הלכו לבית דין לעבר את השנה. בדרך פגש אותם ריש לקיש ואמר, איתפיל בעדי ואני אצטרף אליהם ויראה את התנהגותם של החכמים. אמר, איזיל איכזי, איכי עבדי עובדה. בדרך חזי אליהו גברא דקקריב, הם פוגשים אדם שחורש בשנת השמיטה. אמר להם ריש לקיש לרבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק, כהן וחורש? אמרו לו, יכול לומר, אגיסטון אני בתוכו. יכול להיות שיש לו איזשהו אתר. תו חזי אליהו גברא דאבה כסח בקרמי, אמרו אדם נוסף שהוא כיסח את הכרם, זמר את הכרם. אמר להם ריש לקיש לאותם החכמים, כהן וזומר? האם יכול להיות שכהן כזה שצריך להיות גם תלמיד חכם הוא זומר את הכרם? אמרו לו, יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך, אולי הוא זומר כי נשבר לו איזה עץ שנדרש לבית הבד והוא צריך את אותו העקל, אז הוא לוקח אותו מן הגפן. אמר להם ריש לקיש את המשפט המפורסם, הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות. בעצם יש כאן כהן שזמר אבל בלי כוונה, הוא לא התכוון למלאכת הזמירה, אלא למלאכה אחרת. אז בהלכות שבת אנחנו יודעים שדבר שאינו מתכוון מותר, כך סובר רבי שמעון וכך אנחנו פוסקים למעשה, אלא אם כן מדובר על פסיק ריש. אם המלאכה שנעשית בלא כוונה כוללת בתוכה בצורה בלתי נפרדת את מלאכת האיסור, ביחד עם הייעוד המותר שלה, ממילא יהיה כאן איסור. לא איסור מדרבנן, אבל יהיה כאן איסור. ואצלנו זה המקרה. אותו כהן קוצץ את הזמורה לעקל בטבת, וממילא הוא גם מצמיח זמורות חדשות. זה אומר וצריך לעצים, אומרת הגמרא בשבת, חייב שתיים. אחת משום קוצר, שזה מלאכה שאולי היא לא אסורה בשביעית, אבל אחת משום זורע. ולכן לכאורה היה צריך להיות כאן איסור. לכן מסבירים התוספות שם, הם מקשים את הקושייה הזו ומתרצים, ויש לומר דאביד לי באותו עניין דוודאי קשה לי, דלי קלי חייבו משום נוטע. מדובר על מקרה שאדם קצץ את הכרם, אותו הכהן, בצורה כזאת שהיא לא טובה לכרם. המקור לשיטת התוספות שכאשר קוצצים קצירה שהיא רעה לצמח, אין בזה איסור, ובגמרא בבטרה, דף פה עמוד ב', שם הגמרא דנה בבטולת השקמה ובעצים נוספים, איזה גובה של קציצה מועיל האילן ואיזה גובה לא מועיל, והגובה שלא מועיל בוודאי אומרת הגמרא שמותר לעשות אותו בשביעית. מסביר המאירי, מכיוון שהוא לא מועיל לגידול הצמח, אלא אדרבה לפעמים גם מזיק לו. החזון איש מקשה על דברי התוספות קושייה נפלא. אם באמת אותו כהן קצץ בצורה כזאת שהיא מזיקה לאילן, מה השאלה של ריש לקיש? הרי הוא היה צריך לראות שהכהן קוצץ בצורה שמרע עם האילן, ומילא הוא לא היה צריך לשאול את השאלה הגדולה שלו, כהן וזומר. ולכן אומר החזון איש, אני אקרא את הדברים בנוסח שלו. ונראה, דוודאי אי אפשר לפרש דקיסך באופן שאינו מועיל. ואם כן, למה אמר הלב יודע? ועוד, במה פליגי? וכו' וכו', אלא כוונתם, שכל זימור צריך דקדוק וחוכמה. והרבה מומין יש באילנות שגורמים גרעון בגידולן ובפרותיהן ובפירותיהן. וכל זימור שאינו על צד הדקדוק עושה גרעון בפירות. ובשבת חשיב זומר, וסוף סוף הזמירה הועילה קצת. אבל עניין שביעית, כיוון דהן עושים כן, והוא נתכוון לעצים, שרי. אבל אם נתכוון לזימור, אסור. והיינו דאמר הלב יודע. אומר חזון איש, לא מדובר כאן על אדם שזמר בצורה כזאת שהיא הורסת את האילן, אלא מדובר על אדם שזמר, אבל לא בצורה המקצועית של הזמירה. הזמירה היא מלאכה מאוד מקצועית שצריך מאוד לדייק בה. בגפן, יודעים אנשים שמתעסקים עם הגפן, אנחנו משאירים בדיוק שתי עיניים בשביל שיהיה לה עצים לענפים, לזמורות הבאות מאיפה לצמוח, הם צומחים מהעיניים האלו שיש על העץ, וצריך לזמור קצת מעל העין, ויש לזה גדרים ושיעורים מדויקים, אני לא כל כך בקיא בזה, לא כל כך מכיר את זה, אבל גננים יודעים איזה צמח טוב לזמור אותו, איך לזמור אותו בדיוק, זה מלאכה שצריכה דקדוק. כשלא עושים אותה בדקדוק, היא לא עובדת בצורה טובה ושלמה. ובמקרה שלנו אותו הכהן זמר שלא בדקדוק. ממילא אומר החזון איש, כאן הדברים תלויים בכוונה. אם כוונתו לגדל אילנות זה אסור, וזה הכלכלות עליהם מדבר איש לקיש. אבל אם כל כוונתו היא באמת לעקל בטבת, הוא צריך את העצים, אין בזה איסור. ובאמת ההנחה הזאת של החזון איש, שזמירה שהיא לא בדרך הרגילה של הזמירה, היא הנחה שכולה שמשתמשים בה די הרבה בשביל לזמור בצורה לא מקצועית במקומות שיש קולות נוספות. דהיינו במקומות שנראה בהמשך שבהם אפשר אולי להתיר את הזמירה, אז גם שם משתדלים לזמור בצורה לא מקצועית. כדי להפחית את רמת האיסור, ואז לפי החזון איש בצירוף העובדה שאין כאן כוונה לגידול הצמח אלא לעניינים אחרים, יש היתר בדבר. את עניין הכוונה מצינו בכמה משניות במסכת שביעית שמדברות על סוגים של קציצת ענפים שהם לא זימור ולכן הם מותרים. למשל המשנה בפרק ד' משנה ו' אומרת המזנב בגפנים והקוצץ קנים. רבי יוסי הגלילי אומר ירחיק תפח, רבי עקיבא אומר קוצץ כדרכו. והרמב״ם בהלכות שביעית פרק א' הלכה כ' פוסק כשיטת רבי עקיבא, המזנב בגפנים והקוצץ קנים, הרי זה קוצץ כדרכו בקרדום ובמגל ובמגירה ובכל מה שירצה. אז לא מדובר כאן על ביצוע הזמירה, איפה עושים בדיוק, אלא יותר על הכלים בהם משתמשים. רבי עקיבא אומר שמותר לקצוץ כדרכו, וכך פוסק הרמב״ם. מה הכוונה המזנב בגפנים? אז הרמב״ם בפירוש המשניות מסביר, כשאינו מתכוון לזמור. דהיינו, הכוונה של האדם היא, כן, דרך אמונה כך מסביר, היא להרחיק, לרווח את הכרם. יש לו כרם עם הרבה עצים, וזה מכוער לו בעין, זה מפריע לו לעבור, הוא רוצה קצת לרווח את הכרם, לכן הוא פשוט עוקר חלק מהאילנות. אז רבי יוסי במשנה אמר שצריך להשאיר טפח בשביל שיהיה ניכר שזה לא לצורך מלאכה. רבי עקיבא אומר שאפשר לקצוץ כדרכו. בצורה דומה, משנה נוספת, בפרק ד' משנה ד', אומרת המשנה מדל בזיתים. בית שם אומרים יגום ובית הלל אומרים ישרש. מה הכוונה מדל בזיתים? אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, המדל היא הקריטה והמיעוט מין דל. ואמרו כאן המדל בזיתים והוא שיקצצם לעצים, אומר הרמב״ם, מדובר כאן על אדם שמוריד את הענפים, אבל מטרתו היא להשתמש בעצים, הוא רוצה לקחת ענפים לסכך של הסוכה, הוא רוצה לקחת הקל לבית הבן, אז אין בזה איסור. וכך פוסק גם הרמב״ם, בפרק א' הלכה י"ח, הקוצץ אילן או שניים לעצים, הרי זה מותר לשרשן. קצץ שלושה יותר, לא ישרש, כי השירוש הוא בעצם מלאכה שמכשירה את הארץ. אותו דבר בפרק ד' משנה A, המבקיע בזית לא יחפהו באפר אבל מכסהו באבנים ובקש. אז מי שקוצץ זיתים, המשנה דנה איך הוא צריך לסתום את הנקב. הוא יכול לסתום את הנקב על העץ באפר כדי שלא ייכנסו מזיקים, כי זה לא עוקום אילנה, אבל הוא לא יכול לחסות באבנים ובקש, שזה גם לעוזר לאילן לצמח. ובפירוש המשנה, מבקע בזית הוא המשבר עצי הזית כדי לקחת מהם עצים. גם כאן אנחנו מוצאים שאם הקצירה היא בשביל להשתמש בעצים, הזמירה, סליחה, היא להשתמש בעצים, היא מותרת. וכך גם הרמב״ם פוסק, פרק א' הלכה י"ט, אז ראינו כאן כמה מקומות בהם באמת הרמב״ם פוסק בפירוש את הנקודה הזאת, שכאשר הזמירה לא נעשית בשביל הצמחת האילן, אלא בשביל דברים אחרים, אין איסור בזמירה. והחזון איש מוסיף על הרמב״ם בעקבות הסיפור בסנהדרין, שהזמירה הזאת גם צריכה להיות זמירה לא מקצועית. טוב, מכאן נעבור לדון בכמה שאלות מעשיות. אז ראינו שאיסור הזמירה הוא איסור מדאורייתא, אולי רק בגפן, אולי בשאר אילנות, אולי גם בזרעים, אולי לא. וראינו שיש סוגים של זמירה שהם מותרים, זמירה שהיא לא בכוונה, לא בכוונה להצמיח את האילן, ונעשית בצורה לא מקצועית. אז נעבור לכמה שאלות הלכה למעשה. השאלה העיקרית היא בטיפול בצמחים בגינה, בשביעית. השאלה העיקרית לבעלי בתים שאינם חקלאים. יש לאדם דשא בחצר שלו. האם מותר לו לכסח את הדשא או לא? אז כיסוח הדשא נעשה משתי סיבות. א', הוא מחזק את הדשא, וכיסוח כזה יהיה באמת אסור, כי זה סוג של הצמחת האילן. ב', הוא דואג שהדשא לא יהיה גבוה מדי, שיהיה נוח, שיהיה נחמד להסתובב על הדשא, ולפעמים גם מטרת הקיצוץ היא באמת לדאוג שהדשא לא ימות במקרים קיצוניים. אז אנחנו לא נדבר על המקרה הקיצוני של קציצה כדי שהדשא לא ימות, זה בוודאי מותר, זה לעוקומי אילנה, ויש שתי סברות לומר שאין כאן מלאכה דאורייתא. א', זה שאר אילנות, ב', זה גם זרעים. אז ראינו שהנציב סובר שזה מדרבנן, גם החזון איש. בהחלט אפשר לסמוך על השיטות האלה במקרה שמדובר ממש על הצלה מהפסד, מה גם שראינו בעבר שיטות שהיתר של עוקומי אילנה מועיל גם במלאכות דאורייתא, אבל הם לא נפסקו. אז האם מותר לקצוץ את הדשא בשביל לסדר אותו, כדי שהוא יותר יפה? הדשא כבר גבוה ולא נוח לשבת עליו, לא, הוא לא נראה טוב, האם מותר לקצוץ אותו? או שאלה דומה, גדר חיה. בהרבה בתים היום ראו לעשות, לקחת איזה צמח מטפס, לגדל אותו, לא מטפס, סתם צמח, ולעשות ממנו גדר לבית. הגדר הזו, אם לא מטפלים בה, לא קוצצים אותה בצורה יפה, היא גדלה בכל מיני צורות, וזה מכוער, זה לא נראה טוב. אז הקציצה שם היא לא בשביל להיטיב לגדר, זו לא המטרה שלה, בדרך אגב היא בוודאי עושה את זה, אבל זו לא המטרה, אלא המטרה היא שהגדר תיראה יותר טוב. אז בוודאי אם הענפים מפריעים לעבור בשביל, אז בוודאי מותר לקצוץ אותם, אין שום בעיה, אבל כל עוד זה לא מפריע, אלא סתם זה לא נראה טוב בעין. אז הדרך אמונה בהלכות שביעית פרק א' הלכה כף, לגבי המשנה שדיברנו על לפני כן, המזנב בגפנים, בפרק ד' משנה ו', כותב מרן הרב קניאבסקי שליטה בדרך אמונה, הוא מביא פירוש מרבנו נתן, אחד מן הראשונים, שהוא פירש המזנב בגפנים, פירוש המסדר את הכרם, לפשדרך הכרם להיות שתיים כנגד שתיים ואחד יוצא זנב. הצורה של כרם הלכתי זה חמש גפנים, שתיים ושתיים במקביל, ועוד אחת מהם יוצאת זנב, הכוונה שהיא באמצע הרווח שבין ארבעת הגפנים האחרות, רק מן הצד, לא באמצע כמו במספר 5 בקוביה, אלא באחד מהצדדים. אז ברגע שצומח שם עוד גפן, אז הגפן כבר נטוע בערבוביה ואין לו דיני קרם מבחינה הלכתית. אז אומר רבנו נתן, לזנב בגפנים, הכוונה להוציא את האילן הזה. כן? ונראה דעתו, כך כותב הרב קניאבסקי, לסדר הקרם שיהיה יפה, ואין בזה השבחה בגוף הפירות או באילנות, אלא שאין היה יותר, אין זה עבודת האילן, הוא מותר בשביעית. מסיים הרב קניאבסקי, וצריך עיון אם דין זה מוסכם גם בשאר ראשונים, גם אפשר, דלא התיר אלא בדבר שהוא מלאכה גמורה, רק כאן שמוציא קצת גפנים שמפריעים לנוי. אבל במלאכה גמורה, באילנות, כדי להפותן, אפשר, דאסור. אז הרב קניאבסקי מסתפק בשאלה הזאת במלאכה שלמה בשאר אילנות. גם רב שלמה זלמן אוירבך הסתפק בשאלה הזאת, קצת לפני הרב קניאבסקי. במנחת שלמה חלק א', סימן נ"ח, סעיף קטן ח', כותב הגרשז, מסופקני בפרחי נוי. אז אותה שאלה, אדם יש לו פרחים בגינה, הוא רוצה לסדר את הפרחים שיראו יפה. אז פרחי נוי שעיקר המטרה הוא הנוי והיופי, שאפשר שאם גוזז וזה אומר כדי לשמור על צורתם, דחיישיבי כעוקומי אילנה, מכיוון שכל מטרת האילנות האלו היא ליופי, כשאדם מסדר אותם שהם יראו יותר יפה, זה בעצם קיום מטרת האילן, ולכן יש כאן עוקומי אילנה. אז לכאורה יש כאן צעד להתיר. אבל נסייג את ההיתר הזה בכמה דברים. קודם כל, לשיטות שאומרות שיש איסור דאורייתא גם בזרעים, לכאורה נצטרך יותר להחמיר בכל הדברים הללו. כי הרי כל היתר של עוקומי אילנה שעליו מתבסס רב שלמה זלמן אוירבך, לא כל כך שייך במקרה שמדובר על מלאכות דאורייתא. אז זו נקודה ראשונה שחשוב לציין אותה. ולכן לשיטות הללו יש סברה רצינית מאוד להחמיר. נקודה נוספת היא שצריך לבדוק שבאמת הקציצה היא לא משפרת בצורה משמעותית את קיום האילן. הרבה מהאחרונים, כך מופיע בפניני הלכה, במשפטי ארץ ועוד, מחלקים בין קציצת כיסוע חדש לפני שהוא כבר גדל בצורה טובה ומלאה על כל שטח הפנים שרוצים לגדל אותו, או קיצוץ הגדר לפני שהיא גדלה בצורה מלאה, כי כל עוד הגדר לא מכסה את כל השטח שרוצים, כשאדם קוצץ אותה, אז איפשהו בליבו הוא גם מתכוון שהיא תצמח יותר ותגדל לאזורים האחרים. אבל כשהגדר כבר עומדת במלוא הודרה, הדרה ותפארתה, ויש רק דברים שיוצאים ממנה ורוצים לשמור על הצורה שלה, שם יש שנוטים להתיר. אז הדבר הזה נתון במחלוקת, גם בין האחרונים, יש אוסרים ויש מתירים, ודאי שבמקרה כזה ראוי להשתדל לא לעשות את המלאכות הללו בשביעית, לקסח את הדשא לפני השמיטה ולחכות עד אחרי השמיטה, אז בשנת השמיטה הדשא יהיה קצת יותר בולט, הגדר תהיה קצת יותר בולטת, במקרים שבאמת הדבר הזה הוא משמעותי, המקל בוודאי שיש לו על מי שיסמוך. הדברים אמורים גם לגבי קציצת, כתיפת פרחים לנוי, שם הרבה יותר מקילים, מכיוון ששם יש גם את היתר של קוצץ לעצים שהבאנו ברמב״ם, ושם די מתירים לקצוץ פרחים לנוי, אף על פי שזה מגדל גם פרחים אחרים. כמובן שבכל המקרים הללו עדיף לעשות את המלאכות לא בצורה המקצועית והמלאה והמושלמת שלהם, כמו שראינו בחזוני, שברגע שהזמירה היא לא בצורה המקצועית, כבר הדבר יותר קל. בזה בעצם אנחנו מסיימים את הדיון בעיקרי מלאכת הזמירה, בעזרת השם, שבוע הבא נעסוק במלאכת החרישה. שבוע טוב.